קטע, באמצע קטע, בדפוס שלי זה באמצע קטע. ועל כן כתוב בזוהר שעיקר אחיזת הטומאה מסיטרא דשמאלה. אחיזת הטומאה. צריך פה להבין את המילים. מה זה טומאה ומה זה אחיזת הטומאה? טומאה, השורש של המילה טומאה זה תמום, זה לסתום. לסתום בור. ויסתמו פלישתים ותמנינון, איך כתוב שם? פלישתי. אני אמרתי נכון? הם תממו את זה. גם התואר מטומטם בא במקום המילה סתום. שהמוח שלו לא פתוח ולא קולט, הוא משהו מטומטם. תמום זה לסתום, זה סתום. טומאה זה מקום שהאור של הקדושה לא מגיע. עכשיו, איך יכול להיות שהטומאה תחזיק? הרי בכל אופן הקדושה נמצאת, ומלוך לארץ כבודו, ולית אתר פנוי מיני. וכמו, האמת שהשאלה הזאת היא גם בראשית הבריאה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה טוב עבור וחושך על פני תהום, ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור, וירא אלוקים את האור כי טוב. ההבדל אלוקים בין האור ובין החושך. איך אפשר להבדיל בין האור ובין חושך? וחז"ל עוד אמרו, עוד חידדו את זה עוד יותר, מלמד שהיו אור וחושך משמשים ברבוביה, והקדוש ברוך הוא הבדיל אותה. אנחנו מכירים דבר כזה שאור וחושך משמשים ברבוביה? מעט אור דוחה הרבה מן החושך. מדיקים נר קטן במרתף חשוך, מיד אין חושך. אין הרבה אור, אבל חושך אין לגמרי. אור יש קצת, חושך לגמרי. לא יכול להיות חושך במקום שיש אור, כי חושך הוא נגטיב. זה כמו שאם נדבר על טומאה, אם ניקח אנלוגיה של בורות. בורות. חוסר אינפורמציה אפילו, חוסר אינפורמציה פשוט. לא הגעתי כי לא ידעתי את הדרך. זה יכול להתקיים במוח ביחד עם כן לדעת את הדרך? Yeah. אני יכול גם קצת כן לדעת וגם קצת לא לדעת. אני יכול לדעת לגמרי חלק מהדרך ולא לדעת לגמרי חלק אחר של הדרך. אבל אני לא יכול קצת כן לדעת וקצת לא לדעת. או קצת לחיות וקצת למות. כאילו, הדברים שהם שליליים מעצם טבעם, שהם לא, שהם נגטיב, הם לא יכולים להחזיק מעמד במקום שיש את החיות. זה הפשטות. אם כל הטומאה זה רק משהו סתום, כן? משהו שלא קולט, שלא רואה, זה כאילו, אני לא רואה מה שעומד מולי. מה מחזיק את הכוח הזה? זה באמת, זה הטומאה. כמו שהוא מביא במקום אחר, יותר בתוך הספר, בסוף הספר כמעט, אומר שהבעל שם טוב אמר, שהעולם מלא אורות עליונים והיד הקטנה עומדת מול העין ומסתירה את כל האורות העליונים שיש בעולם, אבל העולם הוא מלא אורות עליונים. איך היד הקטנה מחזיקה מעמד מאיפה יש לה את החוצפה לעמוד מול העין ולהסתיר את כל האורות העליונים? איך זה? מה זה הדבר הזה? מה זה המנגנון הזה? זה השאלה על אחיזת הטומאה. זאת אומרת, זה שיש טומאה, הקדוש ברוך הוא ברא את זה. אנחנו אומרים, יוצר אור הוא בורא חושך. על הקדוש ברוך הוא אין לנו קושיות. הוא בורא חושך, עושה שלום, הוא בורא את הכל. אבל הוא ברא את החושך, וכתוב שם בישעיהו, כתוב, עושה שלום, הוא בורא רע. אבל השם ברא את החושך בצורה כזאת, שכשיש אור, הוא מתבטל. איזה מין חושך יש ברוחניות שהוא לא מתבטל אפילו כשיש אור? איזה מין דבר זה? התשובה היא, זה אומר הזוהר, שאחיזת הרע ואחיזת הטומאה זה מסיטרא דשמאלה, זה מצד שמאל. זאת אומרת, יש כוח של צמצום, שהכוח הזה של הצמצום הוא מגדיר את זה בתניא, בשער הייחוד והאמונה, הוא אומר שכמו שהקדוש ברוך הוא אינסוף, ככה ההנהגה שלו היא אינסופית. וגם הגילוי שלו אינסופי, וגם היכולת שלו להסתתר היא אינסופי. וכך כתוב, זה עוד פסוק בישעיהו, אכן אתה הכל מסתתר. אם מישהו אחר היה רוצה להסתיר עליך, הוא באמת לא היה מצליח. אבל כשאתה בעצמך בוחר להסתתר, אז אנחנו מרימים ידיים. כי אתה מסתתר כמו שאתה אין סוף, אתה גם אין סוף בהסתתרות שלך. וזה נקרא צד שמאל. כמו שאצלנו, צד שמאל בדרך כלל, צד שמאל זה הרבה פחות, זה פחות כוח והרבה פחות רגש. היד המיומנת, לא משנה אם היא ימין או שמאל, זה לא משנה כרגע. היד המיומנת יש בה הרבה יותר רגש, זאת אומרת שיש בה הרבה יותר גילוי הנפש. ביד שמאל יש הרבה פחות גילוי הנפש, הרבה פחות רגש. אם מישהו מנסה לכתוב בצד שהוא לא רגיל לכתוב, הוא מיד רואה את זה. המושג של שמאל זה המושג של העלמה. הנפש נמצאת ביד ימין וביד שמאל, בדיוק אותו דבר. אם הנפש הייתה מסתלקת מיד שמאל, יד שמאל הייתה מתחילה לרכז במשך הזמן. אתם צריכים לשמור אותה בקירור. אם אנחנו רואים שהיד חיה וזזה, הנפש נמצאת אותו דבר, אבל גילוי הנפש הוא ביד ימין יותר. ביד שמאל הנפש נמצאת ומסתתרת. ואותו דבר, כל הסיפור הזה של סיטרה אחרה, של סיטרה דרה, של תומעה, זה לא אומר שהשם יתברך לא נמצא שם. הוא נמצא שם בדיוק אותו דבר כמו שנמצא בקדושה. רק הוא נמצא בצורה כזאת שהוא בחר להסתתר. ומההסתתרות הזאת, זה מה שמחזיק את הרע ואת התומעה. עיקר אחיזת התומעה מסיטרה דה שמאלה. עכשיו, סיטרה דה שמאלה זה מה שאנחנו קוראים טהרה. למה זה טהרה? סיטרה דה שמאלה זה מידת הגבורה האלוקית. ההסתתרות היא הסתתרות אלוקית. זה לא איזה דרקון שבלה את כל הטוב בעולם והשאיר אותנו בחושך. כמו בכל מיני אגדות. זה כוח אלוקי של הסתתרות. הכוח הזה הוא תמיד טוב. אלא שכשמחלקים בין טהרה לקדושה, הקדושה זה צד ימין והטהרה זה צד שמאל, כמו חוכמה או בינה או חסד וגבורה, או אין סוף ויש סוף, או כמו אור וכלי, שהכל מקבילות לאותו עניין בכל מיני וריאציות, אבל זה הכל אותו דבר. שהאור מביא את הקדושה, תכף נסביר את זה למה, מה שייך האור לקדושה. האור זה לא קדושה, האור מגלה את הקדושה. והטהרה היא נמצאת במקום שאפשר לדבר על משהו שהוא מחוץ לקדושה. עכשיו זה צריך להבין, הקדושה עצמה זה כמו הוא אלוקינו אין עוד, זה הקדושה בעצמה, זה המושג של הקודש. מי ששורה עליו קדושה זה מי שמקבל על עצמו את ההוא אלוקינו ואין עוד. העצם של הקדושה זה האלוקים בעצמו. אלוקים קדושים ומלך עולם, ככה אנחנו אומרים. זה הקדושה בעצם שייכת לקדוש ברוך הוא. השראת הקדושה השורה במקום, איך אמר הרבי מקוצק, איפה הקדוש ברוך הוא? במקום שנותנים לו להיכנס. איך נותנים לו להיכנס? בזה שאנחנו מכריזים, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אנחנו אומרים הוא אלוקינו ואין עוד. זה הקדושה. אבל יש עוד גרסה, יש גרסה הוא אלוקינו ואין עוד אחר. זה כנגד הטהרה. זאת אומרת, כשאני אומר הוא אלוקינו ואין עוד, זהו. גם כן, זה גם כן עדיין לא קדושה לגמרי, זה גם כן נגד הטהרה. עצם זה שאני צריך לומר שאין עוד, אבל אחרי שאני אומר שאין עוד, אז אני איכשהו בתוך התחום של הקדושה. אבל אם אני צריך להדגיש שאין עוד אחר, זאת אומרת שאני מדבר, אני פונה עכשיו לבני העולם, כמו אברהם אבינו, שהם מאמינים במגוון שלם של לא יודע כמה, ולפעמים אפילו כולם מאמינים בכולם, זה ממש מדהים, יש תרבויות כאלה, ואני אומר, אין אחר, יש רק אחד, אין שניים. פה אני כבר מנסה, זה כבר לא מדובר על קדושה, על הקדושה בעצמה, מדובר על התודעה האנושית, שהיא מחוץ לקדושה, העובדה שהיא בקלות יכולה לדמיין עוד כל מיני דברים אחרים. ושם עושים את הניקיון, לנקות את הטעות, עד כמה שבן אדם מקבל את הניקיון הזה. והניקיון הזה הוא הטהרה. עכשיו, לא ייתכן צורך בטהרה אם מידת הדין היא לא דומיננטית. אם אין צמצום, אם אין הסתרה, אין צורך בלדבר על טהרה. כי הקדושה שורה בכל מקום. בכל מקום שהקדושה שורה, התודעה היא כל כך, התודעה של הוא לבדו ואין זולתו היא כל כך טוטלית, שבכלל לא צריך לעשות ניקיון בשום דבר, כי בשום מקום לא יכול להצטבר דבר לא נקי. ברגע שמדברים על מידת הדין ועל צמצום, זה נותן פתח שמשהו יתחיל לחשוב שהוא קיים, ואחר כך הוא יכול לחשוב שהוא קיים מעצמו, ואחרי זה הוא יכול לחשוב שהוא קיים מכך ומכך, ואחרי זה הוא ממציא משהו, ואחר כך הוא מאמין דתית בדבר שהוא בעצמו המציא. זה תכלית הירידה, זה כבר פנטסטי לגמרי. מאמינים, יוצרים משהו, ואחר כך מאמינים בו, אני יצרתי אותו ואני מאמין בו שהוא יצר אותי באיזשהו אופן, כן? או יצר אותי או נותן לי כוח או משהו כזה. אבל כל זה במקום שמידת הדין שלטת. במקום שאין מידת הדין ואין את ההסתתרות של השם, והקדוש ברוך הוא מתגלה כמו שהוא, אז לא שייך לדבר על כל הדברים. מלא יוצא, כשאנחנו מדברים על קדושה וטהרה, אנחנו מדברים בעצם על ימין ושמאל. אנחנו מדברים על גילוי והסתרה. ומה שיפה בזה, שאפשר לדבר על גילוי והסתרה. לא היה צריך לדבר על קדושה וטהרה. אבל כשאנחנו מדברים על גילוי והסתרה, אנחנו בעצם מדברים על גילוי שזה סבר פנים יפות וכל זה, וזה נראה כאילו הכל נפתח. כשמדברים על הסתרה, אז אנחנו עושים אחורה פנה ובורחים מהר, וכאילו לא רוצים אותנו, אז אנחנו הולכים. כשמדברים על קדושה וטהרה, אנחנו מתרגמים את הגילוי ואת ההסתרה לשני מצבים ששניהם, בשניהם אנחנו נמצאים, ואנחנו נוכחים, ואנחנו עם הפנים אל הקדוש ברוך הוא. גם כשהוא מנהיג אותנו באופן של טהרה, אז אנחנו משתפים פעולה עם הטהרה, אנחנו מתארים את עצמנו. ובעצם כל העבודה, אם תרצו, מי שלמד תניה, כל ההבדל בין הצדיק לבינוני, זה ההבדל בין הקדושה לטהרה. לא שאצל הבינוני אין קדושה, אפילו 10 רשעים שנמצאים ביחד השכינה שורה. אבל הנקודה של העבודה שלו זה טהרה. זה טהרה עם תקווה גדולה לגלות את הקדושה. הקדושה נסתרת וצריך לגלות אותה. אצל הצדיק הקדושה היא גלויה. העבודה שלו זה לגלות את הקדושה אל תודעות כאלה שעדיין לא חשפו אותה. אז לצדיק יש לפעמים עבודה יותר קשה. לבינוני יש נפש בעמית אחת. לצדיק יש לפעמים 10,000 כאלה. שצריך לכולם לעת אותו דבר. וזה בעצם האחדות של עם ישראל, שהם כולם אחד אחראי גם, בפרט מי שקצת יותר גבוה ויש לו נשמה יותר גדולה. אבל על כל פנים, זה הנקודה.
כאן משהו שהטהרה גם נובעת מן השמאל. מקבלת
בכוח. היא לא משתלשלת משם, אבל היא נאחזת. הטהרה כן, אבל הטומאה נאחזת. הטהרה, התכונה לטהר, במידה מסוימת האופי של העבודה של טהרה, זה דומה לאופי של מצוות לא תעשה. זה דומה לאופי של לעשות ניקיונות לפסח. זה ודאי שזה יותר קרוב למידת הדין, יש בזה איזו מידה של פידנטיות, של הקפדה, יותר קרוב למידת הדין. אבל להיות שהתכלית זה לגלות את הקודש בתוך כל הסיפור, אז אני כבר לא יודע, אבל ודאי שטהרה יותר שייך למצוות לא תעשה מאשר למצוות תעשה. מצוות תעשה יותר שייך, על מצוות לא תעשה לא מברכים אשר קידישנו במצוות תעשה.
אני
מזכיר בשיעור
שעבר לה, תיארה, אפילה ותיארה, יאללה.
הקיירה, כן, זה אוקיי, שם דיברנו שבוע שעבר, דיברנו על השורש, איך שזה למעלה. אבל איך שזה בעולמות זה ככה. זה לא ספירה. הטהרה מרמזת שיש טומאה. עצם זה שמדברים על טהרה, סימן שאנחנו מדברים, אם מדברים על ניקיון, אז אנחנו חיים בעולם שיש בו משהו לא נקי. אחרת לא היה לנו את המילה ניקיון בכלל. והוא סימן שישתלשל עד שיהיה טומאה. כן? עד שבא האדם, הבעל בחירה, ועושה את הניקיון, אבל מצד למעלה בסוף יהיה טומאה. ועל כן אפשר לזכך ולהעלות הטומאה לטהרה. זאת אומרת, במקום שבו חלה הטומאה, הטומאה עצמה היא דבר שלילי, לא, אי אפשר לעשות איתה כלום כי איננה. התכונה המרכזית שלה זה שהיא לא נמצאת בכלל. כמו חושך, כמו שקר. אבל אותה תודעה שהייתה תפוסה בתומה, אפשר להוציא אותה מהתומה ולטהר אותה. מדוע זה? יהיה שבעצם כולם ניתנו מרואה אחד, כולם באו מאותו מקום. עצם זה שהשתלשלה התומעה לעולם הזה, זה כדי לאתגר את האדם שהוא בכוחותיו יתהר. מה המשמעות של זה? פה מתחבא עוד סוד. המשמעות שזה בא בעצם לבשר לנו, בכלל מידת הדין, השורש של מידת הדין הוא יותר גבוה ממידת הרחמים ומידת החסד. כך כתוב בזוהר, ועבד הלוי הוא, הלוויים שייכים למידת הדין, ואין כאן המקום להסביר למה, כהן ולוי זה חסד וגבורה, ועל הלוי כתוב הוא, והזוהר אומר שאיפה שכתוב הוא, הוא זה הרי לשון נסתר, אז הוא לא מדבר דווקא על מידת ההסתרה, וזוהר אומר שהוא מרמז על הקדוש ברוך הוא בעצמו, שהוא כאילו, הוא מעבר לגילוי. מה?
מעבר למה?
לגילוי. הוא מעבר לגילוי, הוא בעצמו מה שהוא. כמו שאנחנו אומרים שאף אחד לא יכול להשיג אותו, רק הוא בעצמו מכיר את עצמו. בידיעת עצמו הוא יודע את עצמו. אבל אנחנו לא יכולים להשיג אותו. זה אותו ביטוי כמו לית מחשבה תפיסה בכלל. עכשיו, מידת הדין היא קשורה עם הדבר הזה. מדוע? מה ההסבר? ההסבר הוא שדווקא מידת הדין, זה נשמע הפוך, דווקא מידת הדין מגלה את הטוטליות של השם יתברך הרבה יותר משמידת החסד. במידת החסד יש איזושהי התניה. מה התניה? תחשבו על זה. מה זה מידת החסד? מידת ההתגלות, מידת הזה, הנה, אתה רואה, מה, אתה יכול להכחיש. כשמידת החסד הייתה מהירה בעולם, תחשבו, העולם שלנו היה לגמרי תחת ההשפעה של מידת החסד, לגמרי לגמרי, מה היה קורה? היה אפשר, קודם כל היינו רואים את הקדוש ברוך הוא בכל פינה, כן? וזה היה כל כך בולט, זה היה מגיע ככה. עכשיו, אבל תמיד, יש פה איזה התניה. כל זמן שהמצב הוא כזה, הכל בסדר. אבל מה יהיה אם מישהו יבוא ויגיד, שמע, אתה תקום מחר בבוקר וכל הראש שלך יתחלף והכל יהפוך להיות שחור, מה תגיד אז? אני לא יודע. עכשיו הכל טוב, אני צועק קדוש קדוש, מה יהיה אז? אני לא יודע, אני באמת לא יודע. כשהקדוש ברוך הוא מוריד את הנשמה לתוך עולם, הוא נותן לה כמה שנים להתעסק רק עם גשמיות. מה תינוק צריך? חמצן, מזון, חיבוק של אמא. זהו. הוא לא צריך יותר מזה כלום. ודווקא ככה הוא נולד, ותמיד הדברים האלה נשארים המובן מאליו שלו. כי זה מה שהוא מכיל בתאים האפורים של המוח. יותר עמוק מהכל. אל תוך זה מתחילים לגלות נשמה. והנשמה לוחשת לו באוזן, עמוק עמוק בפנים, בשקט. זה לא לבטל את הבחירה חס ושלום. הנשמה לוחשת לו באוזן שבעצם כל מה שאתה רואה כאן, עם כל הבלגנים, עם כל הצעצועים שגונבים לך בגיל 7 או בגיל 70, לא משנה, כל זה זה בעצם הוא לבדו ואין זולתו. עכשיו זה הרבה יותר טוטלי. שגם ההסתרה זה הוא. כאן זה כבר בלי התניות בכלל. זאת אומרת, יש פן שהוא אלוקינו ואין עוד אחר, הוא מבטא טוטליות יותר מה שהסתם אין עוד. שבתוך, כמו שאומרים, ברחוב השני יש כנסייה, ואני צועק, אין אחר. סיפר יהודי שהיה, הוא גדל כל ימיו, הוא היה יליד צ'רנוביץ או משהו כזה, ומיד בין שהוא היה בן כמה, אני יודע, 15-16, נכנס מתחת למגף הקומוניסטי, כי שם הקומוניסטים נכנסו קצת יותר מאוחר. אז הוא סיפר את כל ההיסטוריה שלו, זה היה משהו, כי הוא לא רצה לעבוד בשבת, הם היו שני אחים, הם לא עבדו בשבת, הם כמעט רעבו ללחם. הם היו צריכים לעבוד פיזית מאוד קשה, וסיפורים, סיפורים, סיפורים. סיפורים של איזה 30-40 שנה תחת שלטון כזה. והוא אמר שדבר אחד עד היום נשאר לו בראש. כל כך הרבה בלבלו להם במוח אז בהתחלה עם מהתעמולה שלהם, לנין וסטלין ולנין וסטלין, עד היום כשהוא אומר השם אלוקינו השם אחד, אז הוא חושב השם אחד ולא לנין אחד. הוא כבר היה עם זקן לבן, הוא כבר היה איזה 7-8 שנים בארץ כשדיברתי איתו. וכבר מזמן לנין התפגר ואת סטלין מזמן צלבו כבר, וכבר הוא לא דיבר כבר אל אף אחד אפילו שמה. אבל הנקודה הזאת שעכשיו זה נראה מצחיק, אבל מצד שני יכול להיות שהוא עשה תיקון במקום כל כך נמוך שאף אחד לא עשה שם תיקון. כי בדרך כלל יהודי דתי שיגידו לו שמות כאלה כמו לנין וסטלין, אז הוא, זה בחינה של לא תטורו אחרי לבבכם, כאילו אסור להזכיר שמות של אלילים. אצלו הוא, זה נכנס לו כל כך עמוק והוא כל החיים שלו עשה בזה תיקון. זה תיקון שהטהרה יכולה לעשות מה שהקדושה לא יכולה לעשות. יש מעלה בירידת הנשמה למטה, אז אנחנו צריכים להכיר את שניהם, צריכים להכיר את המעלה של הטהרה וצריכים להכיר את המעלה של הקדושה. זה לא אומר שאחד יותר גבוה מהשני. יש מקובלים שהם טוענים שכל האילן של הספירות עם כל המדרגות זה לסבר את האוזן. בעצם הכל באותה מדרגה, זה רק בחינות שונות של אותה מדרגה. זו חשיבה מאוד מופשטת, אנחנו לא רגילים ככה להסביר, אבל יש דעה כזאת. ועל כן אפשר לזכך ולהעלות הטומאה לטהרה. בקדושה הוא לא אמר את זה, כי היא בעצמה נשתלשלה מהטהרה, כמו שכתוב, ותהרתם מכל טומאותיכם. מהמצב הזה אתה תגיע לטהרה, אם אתה תדע איך לטפל בו, אם רק לא תתייאש שלא תיפול מתחתה. נמצא שעיקר אחיזת הטומאה מבחינת הטהרה, שהיא בחינת הבחירה כאן, בנפש, הנקודה של הטהרה, זה הנקודה של הבחירה, שיש גם אפשרות לניקיון, גם אפשרות להפך, ולבחור בנקי. והטהרה היא בחינת שמאל, בחינת לוי, בחינת ותיארת את בני לוי. על הכהנים כתוב לשון קדושה, ועל הלוויים כתוב לשון טהרה. אתם רואים זה בפסוק, זה כל הזמן, אפשר לראות את זה. ולוי הוא בחינת שמאל כידוע, ועל כן עיקר אחיזת הטומאה הוא מבחינת שמאלה, כי שמאל הוא בחינת הטהרה, השמאל של הקדושה זה בחינת הטהרה, השמאל של הקליפה זה הטומאה, שהיא עיקר אחיזת הטומאה כנזכר לב. וכל זה היינו בחינת שמאל, בחינת טהרה, בחינת הבחירה, שמשם עיקר השתלשלות הטומאה, שוערה וההתנגדות, בחינת שקר כנל, כל זה נמשך מבחינת אחר הבריאה, אחר שיצא הבריאה מכוח אל הפועל, שאז היה כביכול שני בחינות, דיינו האחד והבריאה וכנל. זאת אומרת, כל הסיפור הזה, איפה הוא מתחיל להיות רלוונטי? אחרי הצמצום. לפני הצמצום, יש את הכל ואין שום דבר. כמובן שיש את, יש את הכל מבחינה כזאת ששום דבר לא חסר. זה ברור. כלום חסר בבית המלך. אבל מצד שני אין שם כלום. יש שם רק את ההוא לבדו ואין זולתו כפשוטו. איפה יכול להיות כל הבחינות האלה, כל העבודות האלה של ימין ושמאל, והשמאל משתלשל, יכול להשתלשל עד כדי טומאה, והוא גם משתלשל לטהרה, והטהרה מתקנת את הטומאה. כל הסיפור הזה יכול להיות בתוך המסגרת של העולמות. בעולם יותר גבוה, הביטוי הסופי של זה, התכלית זה בעולם שלנו. פה אפשר לעשות את העבודה. ואם אנחנו עושים פה את העבודה, אנחנו מתקנים עד השורש. אחר שיצא הבריאה מכוח אל הפועל, שאז היה כביכול שני בחינות, היינו האחד והבריאה כנל, נמצא שעיקר אחיזת השקר שהיא הטומאה הוא מחמת הריחוק מאחד כנל, היינו מבחינת אחר הבריאה וכנזכר לו. עכשיו אם נדבר על אמת ושקר, האמת שזה לא, אין כאן את כל הנושא, יש כאן רק רמז על ההלכה הזאת, על התורה הזאת. יש הלכה ארוכה בנקודי ההלכות שהוא כאילו מרחיב את מה שכאן כתוב בקיצור. הנקודה היא כזאת, בעצם זה לא רק, לא הכל הולך על אמת ושקר. התחלנו את התורה מאמת ושקר, אמרנו ששקר מקלקל את העיניים, ואם מי שיש לו ספר, תסתכלו בהתחלה, היה כתוב שאם עיניים מקולקלות, אז רואים אחד, אז אומרים שזה שניים. על דבר גדול מראה שזה קטן, ועל אחד הוא אומר שזה שניים. כי בעצם יש רק אחד, הוא לבדו ואין זולתו. רק כשמגיע השקר, אז אומרים שיש עוד משהו. אז זאת אומרת, האמת והשקר בשורש זה לפני הצמצום ואחרי הצמצום. נכון? מצד שני, אנחנו יודעים שבראשית ברא אלוקים, שזה במפורש אחרי הצמצום, ומוזכר שם אלוקים, שזה צד השמאל ומידת הדין, סופי תיבות, אמת, בראשית ברא אלוקים. מה המשמעות? למה לא ראשי תיבות? כי באמת ראשי תיבות זה לא. אם היו שמים ראשי תיבות, היו שמים שקר. אבל סופי תיבות אמת, מה פירוש? מה שאנחנו רואים, ההסתכלות הבסיסי, לא הבסיסית, זה לא נכון להגיד את זה, ההסתכלות הראשונית שלנו, ההסתכלות השטחית שלנו, כשאנחנו מסתכלים תחת סתם, אנחנו רואים את השקר, אנחנו לא רואים את האמת. למרות שאנחנו מסתכלים על האמת, אבל לקלוט אנחנו קולטים את השקר. למה? כי אנחנו קולטים דברים נפרדים, שהם זרים או רחוקים מהקדוש ברוך הוא. ואפילו שאנחנו יהודים מאמינים, אנחנו מאמינים שהוא לבדו ואין זולתו, אנחנו מתרגמים את זה מיד, שאין עוד אלוקים. כן? הוא אלוקים אחד, יש, כמה אלוקים יש אחד? כל היתר זה דברים שהוא ברא. אם הוא ירצה הוא יחריב אותם. יש לו כוח, יש לו יותר כוח מהם, אז הוא יכול להחריב אותם. אבל כשהם קיימים והוא קיים, אין שום קשר. אולי הקשר מתחיל... אם אנחנו לוקחים משהו ועושים איתו מצווה, אז הוא מקבל קשר עם הקדוש ברוך הוא. או בעצם הבן אדם מקבל קשר, כי הוא בעל תודעה. זה הסתכלות פילוסופית, קלאסית, דתית. כן? ככה מסתכל פילוסוף. יש אפילו, את הפילוסוף של הכוזרי, אפילו על זה לא מסתכל. אבל נגיד פילוסוף כזה, אם הוא יחזיק בפילוסופיה והוא יתגייר והוא יהיה, ישמור מצוות, אז ככה הוא יבין את כל העסק, פחות או יותר. עם עוד כל מיני עניינים מסביב. אבל זה לא נכון. למה זה לא נכון? כי דבר ברגע שהוא נפרד מהקדוש ברוך הוא, אז הוא מפסיק להתקיים. כי כל הקיום של הכל זה רק ממנו. זאת אומרת שאנחנו רואים ולא רואים. רואים את הדבר, אבל רואים אותו אחרת מכפי שהוא באמת. יש דברים כאלה. אנחנו רואים מישהו... אנחנו חושבים שהוא בעל מסירות נפש, ובסוף מתברר שהוא פשוט היפראקטיבי. כן? יש דברים כאלה בעולם. כן? אנחנו רואים תוצאות, רואים בדיוק אותו דבר. אז אנחנו רואים את השקר. עכשיו, אבל דווקא כאן בעולם של השקר, בעולם של אחר הצמצום, התכלית, זה מרומז בסופי תיבות. לאן אתה חותר להגיע בסוף לאמת? וכשמהעולם שלנו מגלים את האמת, מגיעים לאמת לאמיתו. בשביל זה אנחנו אומרים שהירידת הנשמה לעולם זה ירידת צורך עלייה. להמליך את השם יתברך פה בעולם של השקר, ולגלות שהשקר הזה נוצר ממנו בשביל תכלית, בשביל לגלות שהאמת היא טוטלית, היא כוללת בתוכה את הכל, והיא ללא התניות. עד אין קץ. אחיזת השקר שהוא התאומה הוא מחמת הריחוק מאחד. והתפקיד שלנו פה זה לקרב את כל העולם אל אותו אחד. והוא בחינת אחר הבריאה וכנה. עכשיו בזה יש רמז במילה אחד עצמו. כי בעצם היה צריך לומר שמה ישראל השם אלוקינו השם יחיד. יש סידורים בכל נוסח מסוגנן אחר את ה-13 עיקרי אמונה, יש בכל מיני סידורים נוסחאות אחרות, אבל יש סידורים שכתוב שהשם הוא אחד ויש סידורים שכתוב שהשם הוא יחיד, ואין יחידות כמוהו בשום פנים. הוא יחיד, לא שהוא אחד. בעצם המילה יחיד היא מילה הרבה יותר חזקה מהמילה אחד. אחד זה ראובן, שמעון, לוי ויהודה, ראובן הוא אחד, ויש אחריו עוד. וכשאומרים השם, אם אומרים בנך יחידך, אז אין עוד. אז למה לא אומרים השם יחיד? למה אומרים השם אחד? יחידות זה דבר אחד, ואחדות זה דבר נוסף. אנחנו רוצים לגלות את האחדות בכל האותיות של המילה אחד. המילה אחד זה הדלת, זה דלת רוחות העולם, שזה יש גם ביחיד. אבל ביחיד יש שם עוד יוד, ויש שם יוד בהתחלה. זה לא אותו, הרמז של האחד יכול להיות רק באחד. זה דלת רוחות העולם, ושבעה רקיעים בארץ, זאת אומרת כל הממדים. והם כולם ביחד מהווים את המילה אחד. שהמילה אחד זה באלף. אז דווקא הקדוש ברוך הוא בחר את המילה אחד בשביל לבטא את האחדות שלו ולא במילה יחיד. המילה יחיד היא יותר מופשטת, אבל אין תיקון בעולם. התיקון צריך להיות פה, להיכנס לתוך השקר ולגלות שם את האחד. ועל ידי השגחת השם יתברך, אפילו אחר הפעולה שהוציא הקדוש ברוך הוא מכוח אל הפועל, כל הדברים הם באחדות עמו. מה זה המושג כאן של השגחת השם יתברך? אנחנו רגילים למושג של השגחה למה אנחנו קוראים השגחה? אומרים זה השגחה פרטית שקורה משהו, איזה תזמון, איזה זה, אנחנו אומרים זה, אנחנו קוראים השגחה. אבל בעצם מה המושג האמיתי של השגחה בכלל, באופן כללי?
יש
אומרים למישהו שים עין על המזוודה עד שאני חוזר, זה נקרא להשגיח. להשגיח זה נקרא לשים לב מה קורה. עכשיו, איך זה אצל השם יתברך? לשים לב מה קורה בעולם. מה, הוא צריך לשים לב מה קורה בעולם, כאילו, הוא צריך להתרכז בזה, שהוא לא ישכח. המשמעות היא שמצידו הוא קרוב לעולם. זו המשמעות של ההשגחה. רק אנחנו, במילים שלנו, אנחנו לא מוצאים מילים בעברית בשביל להגיד את זה, אז אנחנו אומרים, אתה משגיח. זה כמו שאני משגיח על החבילה, אז אני משגיח על החבילה, אבל החבילה אין שום קשר איתי. חבילה לא יודעת ממני, אני יודע ממנה. הקדוש ברוך הוא יודע מהעולם, והעולם לא יודע ממנו. זה בדיוק ההשגחה. כשהעולם מתחיל לדעת ממנו, זה כבר הרבה יותר גבוה מההשגחה, זה כבר כמו לעתיד לבוא. אבל מצד האמת, עצם זה שהקדוש ברוך הוא לא עזב את העולם, הוא לא עוזב את העולם, זה מראה שבעצם הכל עדיין כלול בו. רק מה? כל השאלה זה שאלה של הסתכלות.
המילה לא יודעת, אבל ילד נתן נבנה מזה שהוא מרגיש מוזר.
נכון, אבל אוקיי, אם הוא מרגיש, ואם עושים את כל המאמצים שהוא לא ירגיש, אז גם כן חלקית, אם זה אמת, אז הוא מתפעל מזה. חלקית, אבל פחות מה שילד שמרגיש. אבל אם ניקח למשל, ניקח דוגמה, השאלה איך מבטאים דברים, סיפור ילדים, דיברנו הרבה פעמים על הדוגמאות, מישהו מכיר את סיפורי אנדרסן? מכירים סיפורי אנדרסן, על, על, על חיי לבדיל ועל לא יודע מה.
רק דנית.
על הרקדנית ועל לא יודע, על כל מיני צעצועים ועל כל מיני, הוא נותן נשמה בכל לא יודע מה. ועל על חיות ועל על, מה?
על בבי הבח.
על אבזים ועל לא יודע, על קיצור. כל סיפור כזה, בן אדם מבוגר שקורא את הסיפור, הוא יכול למצוא שם איזה מסר נפלא, כן? עד כדי כך שיהודים אמרו עליו שכשהוא היה קטן הוא למד בחדר. כי לא היה, ההורים שלו היו עניים ולא היה להם כסף לשלוח אותו לבית ספר. אצל יהודים זה היה בחינם, הם פחדו לא לקבל אותו, כי לא רצו להסתכסך שם עם השכנים. ככה מספרים, היה סיפור כזה באירופה, שכשהוא היה קטן הוא למד בחדר. לא משנה, זה לא חייב להיות אמיתי. אבל על כל פנים, יש שם חוכמה, כן? מה קורה עם ילד קטן שמסתכל על הסיפורים כאלה? ילד קטן קורא את הסיפורים האלה, הוא מבין מה שהוא קורא? אבל הוא גם מבין, הוא מבין כל מילה מה שהוא קורא. הוא יכול לספר את כל הסיפור מהתחלה ועד הסוף. אז זאת אומרת שיש כאן משהו אחד, ויש, תלוי כל אחד איך שהוא מסתכל. כשאנחנו מסתכלים על, לא יודע, על מה, על אבן. אז אחד רואה אבן, אחד רואה שם בן, זה מלכות האצילות. כל אחד רואה משהו אחר. ויש אחד שלא רואה עניינים ולא רואה מדרגות, אבל הוא רואה את השם יתברך. זה כבר תלוי כל אחד לאן שהוא הגיע. ככל שמרגישים מודעים יותר, זה לא מתחילים להרגיש. אם נחכה עד שנרגיש, נחיה את כל ה-70 שנה שלנו בלי כלום. אנחנו צריכים להאמין ולהתבונן ולהיכנס לזה, להיכנס למחשבה הזאת שמצידו קרוב השם לכל קוריו. אם יש ריחוק, הריחוק הוא מצידנו. מצידו הוא הכי קרוב. כשאנחנו נכנסים לזה, לאט לאט הרגש יכול להיפתח.
למה לכל קוריו קרוב?
נכון, 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 נכון. זה השגה, יש השגה כזאת שהוא קרוב, לא סתם לכל קורא, אבל נכון שיתראו באמת. נכון? ובאמת הפסוק דורש יתראו את הדלת עתה. אבל זה הכל כדי להרגיש את הקרוב השם לכל קורא. אבל באמת, איך רבי נחמן אמר, השם איתך ואצלך ולידך ואיפה שאתה נמצא, לא משנה. איכן אלוקיך, אמרו חז"ל, אם יאמר לך אדם איכן אלוקיך, אמר לו בכרך גדול של רומי. אנחנו יודעים בדיוק מה היה שם. כך גדול של רומי, היה שיא התאומה מכל הכיוונים שמסתכלים על זה. אז עוד הפעם, על ידי השגחת השם יתברך, אפילו אחר הפעולה שהוציא הקדוש ברוך הוא מכוח אל הפועל, כל הדברים הם באחדות עמו. והרע יונק מהשארת ההשגחה. היינו מאחורי כתפי כידוע, והוא רחוק מאחד. השארת ההשגחה, זאת אומרת, זה כמו להשאיר משהו בצד, להתעלם מההשגחה. כשמתעלמים מההשגחה, הרע מתחיל לקבל יניקה, הרע גודל. זה כמו שכתוב שם בזוהר, המשל שהמלך נותן לשונא, אז הוא אומר לו, כך ולך, אני לא רוצה לראות אותך. הוא לא רואה את הפנים של המלך. ועל ידי אמת, השגחת השם יתברך עליו, כמו שכתוב, עיניי בנאמני ארץ. ועל ידי השקר שהוא הרע, מסיר ממנו השגחת השם יתברך, כמו שכתוב, דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי, ואין חיותו אלא מאחורי כתפה. פה זה בעצם הנקודה של כל התורה. יהודי צריך לדעת שכל שקר שהוא משקר, אם הוא עושה שקר, או שהוא מדבר שקר, או שהוא מתכנן שקר, הוא מרחיק מעצמו את האפשרות להרגיש את הנוכחות של השם. אנחנו כל כך רוצים להרגיש את הנוכחות של השם. אנחנו בוכים על זה, למה אנחנו, הכל אצלנו טכני, כל היהדות היא טכנית. אנחנו מתלוננים על זה, בשיחות חברים ובכל זה, ובמקומות קדושים, וזה הכל, זה הכל נשאר מעל, כאילו אנחנו דופקים על הדלת, לא פותחים לנו. התשובה היא בגלל שאנחנו לא מספיק דוברי אמת, לא מספיק חושבי אמת ולא מספיק עושי אמת. אם היינו אמיתיים והוא נותן לנו הנהגה פשוטה, לא מדובר להיות אמיתי בעצם הנפש, לא לרמות את עצמך ולא, לא מדברים על מדרגות כאלה, מדובר פשוט, אל תרמה את החבר שלך. להפסיק לשקר, להפסיק לעשות שקר, להפסיק לדבר שקר. להפסיק לעשות מקומות אחרים, הוא מדבר על זה, שיש אנשים שמשקרים בפנטומימה. איך משקרים בפנטומימה? כל ההתנהלות שלהם, כל הזה, זה הכל מין... זה פוזות. כן, כל מיני... איך להיראות אמיתי, קודם כל. קודם כל, איך להיראות אמיתי. השקרן תמיד דואג, אולי יתפסו אותו. צריך להיראות אמיתי. אחר כך איך לראות ככה ואיך לראות ככה, כל מיני, זה סוג של שקר, זה לא שקר רשמי שאומרים אותו עם הפה, זה סוג של שקר. וצריך להיזהר מהדברים האלה, שם הוא קורא לזה חן של שקר, זה הפסוק שקר החן. אז שקר החן הוא מסביר שלא כל חן הוא שקר, לא שחן הוא שקר, רק שיש חן של שקר, יש סוג של חן. שבני אדם עושים, הוא קורא לזה בשבטם ובקומם ובהליכתם ובעמידתם. כל מיני דברים שבן אדם עושה כדי למצוא חן. יכול להיות שאנחנו כל כך התרגלנו שזה כבר תת-הכרתי, זה כבר, אנחנו אפילו לא מודעים לזה. ואם לא מודעים לזה, אי אפשר לתקן את זה, אבל להתפלל על זה אפשר. זה אותו דבר, ודאי שלא לדבר שקר, ולא לעשות מעשי שקר, לא לגנוב, לא לגזול. כל הדברים שקשורים עם שקר, אז הם מרחיקים את הנוכחות של השם יתברך. עכשיו זה, צריך להבין את זה, איך? למה זה? למה זה, למה אם אני משקר, אם אתה שואל אותי משהו ואני אומר לך שקר, כי אני לא יודע, כי לא נעים לי איתך ולא יכול להגיד לך את האמת, קיצור, אני משקר. אז שיקרתי מתוך לחץ, מתוך סנקציה חברתית, מתוך זה, למה זה צריך להסתיר ממני את הנוכחות של השם? מה ההיגיון בזה? הסבר, אני חושב שהסבר הוא פשוט. כי עצם האמת, עצם האמת זה השם יתברך. ברגע שבן אדם מקבל את החיות שלו משקר, אז הוא מפספס את האמת. כי זה שני הופכים. זה פשטות. אפשר להסביר את זה אולי יותר עמוק, אני לא יודע כרגע, אבל בפשטות זה ככה. ועוד יותר, יש פה עוד עבודה. בכל מה שדיברנו עכשיו יש עוד עבודה. פעם ראשונה ששומעים דיבורים כאלה, נעלבים. כן? כי אנחנו פתאום רואים את עצמנו בריא, ולא טוב לנו. קשה לנו. לפני 5 דקות שיקרתי. עכשיו אני רואה פה, אני רואה את עצמי, בלי מסכות לגמרי. ככה. ולא משחקים איתי יותר מדי, לא מלטפים אותי ולא שום דבר, אומרים לי, תשמע, חביבי, תפסיק להציג הצגות, אתה באמת רוצה להתקרב לשם יתברך, אנא, תפסיק לשקר, וזהו, הכל יסתדר. למה אתה... הפעם הראשונה שרואים את זה נעלבים, פעם שנייה מתרגלים לאלבון, פעם שלישית מתרגלים לרעיון, ובסוף לא עושים עם זה כלום. ופעם הראשונה היא כבר הכי טובה, לפחות נעלבתי, אז אולי זה יזיז אותי. הפעם השנייה, אז אני כבר יודע שהולכים לדוש אותי בשוטים ועקרבים, אני מגיע עוד פעם, בעוד שנה אני מגיע עוד פעם לדף הזה, אז אני כבר יודע מה מחכה לי, זה כבר פחות. אבל האמת שהזמן עובר ואין זמן. אף אחד מאיתנו לא יודע כמה זמן הוא מסתובב פה. ואת תחושת הנוכחות של השם יתברך שאפשר להשיג בעולם שלנו, אי אפשר להשיג באף מקום. כי זה מן המיצר קראתי, כתוב שם דווקא ההתחלה של שם י' כ' ו' כ', החלק הגבוה של השם. כשזה מן המיצר זה מגיע למקום הכי גבוה. אני לא צריך לפספס את המיצר. ופה אפשר לעשות את העבודה, פה יש עבודה, אפשר פה לא לשקר. באף עולם אי אפשר לא לשקר. כי אם אי אפשר לשקר, אז אי אפשר לא לשקר. פה אפשר לא לשקר. וסך הכל, אולי בפעמים הראשונות זה קצת קשה. כן, זה קשה, איך אפשר לא לשקר? כאילו השקר נותן, פותח לנו אופציות, פתאום עושה אותנו גמישים כאלה, יש לנו המון המון אפשרויות, אז מה אני אגיד לו? ברגע ש... מה ברוש מה תגיד לו? תגיד לו את האמת, תגיד לו מה היה. אז כאילו סוגרים אותנו, וכאילו אנחנו לא יכולים... זה לא עובד ככה, אי אפשר להיות כל כך מצמיצה. זה עבודה. זה עבודה, אם אנחנו סוגרים את עצמנו על זה, אז אנחנו נפתחים לרוחב האמיתי. חוץ מיש את שמותר לשנות מבנה השלום, זאת אומרת, לא להגיד אמת שגורמת לשניים אחרים להסתכסך. ויש אפילו דעה בראשונים שזה מצווה. עריף. פוסק שזה לא מותר אלא זה מצווה. אם שואלים אותי משהו, אם אני אגיד את האמת, שני אנשים אחרים התחילו ביניהם לריב, אז אני צריך לשקר. אין לי ברירה. אבל אם שואלים אותי על עצמי לשנות, זה לשקר, מילה פשוטות. כן, אני אמרתי אז, פעם קודמת שלמדנו, אם אני רואה מישהו רודף אחרי מישהו אחר עם סכין שלופה, והוא יאבד אותו באיזה צומת, והוא ישאל אותי לאיזה כיוון הוא הלך, אני בטח אני אשקר לו. ככל שאני יודע יותר שסומך עליי, אני יותר אשקר לו. יש מקרים שבהם אנחנו אמורים לשקר. אבל חוץ מזה, אבל השקר הזה הוא לא שקר, הוא לא נובע... מרצון להסתיר את האמת, הוא נובע מרצון לגלות את האמת. רק יש לפעמים שטכנית זה יוצא שקר. אבל אם אנחנו בחיים הרגילים שלנו, לא בסיטואציות כאלה יוצאות דופן, האם נתרגל לומר את האמת או לשתוק? כן? מקסימום כתוב בספרים שאם שואלים אותך משהו אתה לא רוצה להגיד, מותר לך להגיד אני לא יודע.
מה? כשהיינו ילדים לא שיקרנו. השתנה?
למדנו את זה, זה תהליך, זה למידה, למידה מאוד מאוד...
למה?
כי זה משתנה. כי כשאמרנו את האמת, קיבלנו על הראש, פשוט. החברה חינכה אותנו לשקר, השלה הקדוש כותב. השלה הקדוש כותב, שאם ילד משקר לך, תעניש אותו. אם הוא אומר את האמת, אל תעניש אותו. אפילו שהאמת היא שעשה דבר לא טוב, תדבר איתו, תסביר לו, אל תעניש אותו. אבל אם תתפוס אותו שהוא אמר שקר, תעניש אותו. בצורה כזאת אתה תשמור עליו, הוא אומר, על האמת כל היהדות מבוססת. כשבן אדם מתחיל לשקר, הוא מאבד את היהדות שלו. לא השלה הקדוש פשוט. זה כמה מאות שנים קודם. זה עבודה, אני לא אומר, זה לא קל. זה לא קל לאף אחד. אף אחד לא יכול להגיד שזה קל. יש אנשים שיותר התרגלו, יש אנשים שפחות התרגלו, יש אנשים שיותר, יש להם נטייה בטבע יותר לזה. אבל זה, אחרי בכלות הכל, זה עבודה כמעט לכולם. ואין מה לעשות. בין כל כך נעשה את זה פעם.
לא מדובר על לא לשקר לעצמו.
לא, כי על זה מדובר ברמה יותר גבוהה, אבל זה לא ההתניה הזאת שאומר כאן, שאם בן אדם משקר הוא מאבד את הנוכחות של השם, זה לא מדובר על זה שדווקא אם הוא יהיה קוצקר, אני יודע, ויפסיק לרמות את עצמו, אז הוא, רק אז השם יתגלה אליו ויתחיל להרגיש את הנוכחות שלו. אנחנו רואים שזה לא נכון. יש הרבה יהודים פשוטים, שהם מדברים עם השם ומרגישים את הנוכחות שלו, מרגישים שהוא אוהב אותם, דווקא אנשים פשוטים. אבל מה חייב להיות שם נקודת אמת? אם בן אדם כזה, אם הוא התחיל לשקר, אז הוא יאבד את זה. זה מתמסמס. זה לא מחזיק. צריך לעבוד גם על זה שלא נרמה את עצמנו, אבל זה עוד עניין. מה?
שום משאל. ועצת מקודם שהאמת זה בנוי על האמונה, כי הרצון שלי לשקר נובע מזה שיש לי אופציות אחרות שנראית לי יותר מתאימות מהאמת.
קשה, עם השכל קשה להבין את הדברים האלה. זה היה פעם, סיפרתי את זה פה, אבל זה היה לפני הרבה זמן. יכול להיות שפה חזרתי על זה עוד פעם שבוע שעבר, אני לא זוכר. באמת לא זוכר. יש סופר אמריקאי שהוא כותב ספרים על התפתחות אישית. פעם אחת הוא קיבל יצר הרע לכתוב סיפור של מדע בדיוני. סיפרתי את זה שבוע שעבר. לא. סיפרתי את זה. אז מה הסיפור? הסיפור הוא שהוא מגיע לכוכב אחר וזה נראה בדיוק כמו פה. ואז הוא מדבר עם איזה קריין או איזה קריינית בטלוויזיה ורוצה להבין מה פירוש שדיברו שם על כל מיני דברים שהוא לא... הכל נראה אותו דבר אבל הכל לא מובן לו. אז הם מתחילים לתרגם אחד לשני את המושגים שלהם בשביל להבין, לדבר בשפה משותפת. אז הוא אמר את המילה שקר. אז זה מהצד השני שאל אותו, רגע, מה זה שקר? הוא לא מכיר את המילה. מדברים באותה שפה. האטלס נראה אותו דבר, הכל נראה אותו דבר, את התרבות היא הפוכה לגמרי. מה זה שקר? אז הוא תורח ומסביר שעה שלמה, עד שבסוף זה מהכוכב האחר, הוא אומר, רגע, עכשיו הבנתי, זה דבר שאיננו. אז איך אפשר לדבר עליו? זה, למה אנחנו לא שואלים את השאלה הזאת? למה צריך לקרוא את הספר בשביל מצוא לזה? כי כבר סיבבו אותנו כל כך, היה בירושלים, היה ב... לא, זה לא הוא היה, שמעתי את זה ממישהו אחר. אחד מרבנים בירושלים, הוא אמר פעם, זה כמו חוט של טיפית, שהוא מסובב כל כך חזק, וכל כך מפותל, שמנסים ליישר אותו, אז הוא קופץ חזרה. אנחנו כל כך מפותלים עם כל המניפולציות שלנו, שברגע שרוצים רגע אחד לחשוב נכון, אז מיד הכל קופץ עוד פעם. אנחנו לא רגילים לחשוב נכון, זה עבודה. אבל זה לא אומר שצריך להזניח את זה. זה לרכוש את מידת האמת מתחיל מההתנהגות. לחשוב, קודם כל, יש מקום אחר שרבי נחמן אומר, עיקר זה שהבני העולם רחוקים מהשם יתברך, בגלל שאין להם יישוב הדעת. וכאן כתוב שרחוקים מהשם יתברך בגלל שמשקרים. והכל אחד. כי אם היה לנו יישוב הדעת, היינו פחות משקרים. בעצם אנחנו, כשאנחנו משקרים, אנחנו יורים מהמותן. אף אחד לא משקר מתוך החלטה. אם היינו רגע, לפני כששואלים אותנו משהו, אם היינו עוצרים רגע וחושבים, היינו הרבה פחות משקרים. יכול להיות פה ושם, לא היינו עומדים בניסיון, אבל רוב השקרים הם שקרים סתם. נמצא מי שהוא רוצה שיהיה אחר הישות והפעולה שהוציא מכוח אל הפועל, למרות שהוא בתוך הבריאה, בתוך העולם, שיהיה כולו אחד, שיהיה אב ובן כאחד, כמו שהיה מקודם, כשהיה בכוח, אם מי שרוצה להיות כלול באחד, כמו לפני הבריאה, בתודעה שלו, ישמור עצמו משקר, ועל ידי זה השגחת השם יתברך עליו, ואז כולו אחד. זה ההתאמות הדלתתא. זה הפתח, זה, הזכרנו קודם את הדיבור של הרבי מקוצק, בכל מקום שנותנים לו להיכנס, אז בכל מקום שמפסיקים לשקר, זה, ככה אנחנו נתרגם את זה בשפה שלנו. אז בקוצק באמת עבדו על דרגות יותר גבוהות של אמת. הם אמרו שחסידות זה לפנים משורת הדין, הדין הוא לא לשקר את השני, לפנים משורת הדין זה אל תשקר את עצמך. זה נכון, אבל קודם כל, בשביל לא לשקר אחרים, צריך קודם כל להפסיק, בשביל לא לשקר את עצמי, צריך קודם כל להפסיק לשקר אחרים. איך בן אדם משקר את עצמו? מה המנגנון? בן אדם בדרך כלל קודם כל משקר אחרים ואחר כך הוא משקר את עצמו. יש בזה שלוש שלבים. השלב הראשון זה שהוא יודע את האמת, ולשני הוא משקר. בתוך עצמו הוא יודע את האמת. אחר כך, אוטומטי, אחרי שהוא מתרגל הרבה לשקר אוטומטית, כששואלים אותו משהו, הוא כבר לא חושב איך זה, שואלים אותו איך היה. אז הוא כבר לא מנסה, זה לא, בהתחלה הוא זוכר איך היה, והוא אומר משהו אחר. אחרי הרבה זמן הוא כבר לא חושב איך היה, הוא חושב, הוא כאילו זה בא ביחד, מה להגיד ומה, כאילו כבר אין את המחשבה של מה היה. יש רק את השקר. ואחר כך הוא מתחיל להאמין בזה. ככה זה עובד. ואז הבן אדם כולו כבר לא יודע, הוא כבר לא, קשה לו, יש מקום שכתוב שאפילו לחזור בתשובה קשה לו, כי הוא רחוק מהמציאות, הוא לא רק רחוק מהשם, הוא רחוק מהמציאות, הוא לא בדמיונות. כן, הכל שקר. רבי מפיאסצנה אומר שקשה, בן אדם שזה קשה לחזור בתשובה אפילו. זה שאמר רבי עקיבא, כשאתם מגיעים לאבני שיש טהור, שיש טהור הוא בחינת אחר הפעולה, טהרה זה אחרי הפעולה. מה זה טהרה? טהרה זה אחרי הצמצום, אמרנו. שהוא יש. וזה נקרא שיש, זה שיש. זה אותם אותיות. שהוא יש. ואז שייך שם שם טהור כנר. כשאתם מגיעים לבני שיש טהור, אם תרצה שיהיה כמו קודם הפעולה, שהיה בכוח, שיהיה אב ובן כאחד, וזהו, כשאתם מגיעים לאבני שיש טהור, אתם מגיעים לשיש הטהור ואתם רוצים להכליל אותו באבני, בתוך האב ובן במילה אחת, זאת אומרת שזה קודם הבריאה, הוא בחינת אב ובן כחדה, שזה בחינת קודם הבריאה, שהיה בכוח, שהיה הכל אחד, שיש טהור הוא בחינת אחר הפעולה, שהוא בחינת ישות וטהרה. אם תרצו להגיע, זאת אומרת להביא את השיש הטהור לאבני, אל תאמרו מים מים, הוא בחינת שקר כנר. למה מים מים זה שקר? הוא אמר בהתחלה, דמעות, זה כמו מים מלוכים. זאת אומרת, השקר מביא את החוסר סיפוק ואת הדמעות ואת הזה. אז מים מים זה כמו אחד ששותה מים מלוכים ואז הוא רוצה עוד מים. אל תאמרו מים מים, אל תשקרו, שנאמר דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי. מה פירוש לא ייקון לנגד עיניי? כי על ידי שקר הוא מסיר מעליו השגחת השם יתברך, הוא רחוק מאחד. אך על ידי אמת, השגחת השם יתברך עליו, ועל ידי ההשגחה כולו אחד, כמו שהיה קודם הבריאה כנזכר לאחר. ועל כן שכר עולם הבא, עין לא ראתה אלוקים זולתך. כי מאחר שיהיה כולו אחד, לא יהיה עין שיראה. עין לא ראתה. אבל מה כן? הקדוש ברוך הוא רואה את עצמו. ואת התודעה הזאת אנחנו נקבל לעתיד לבוא, שהיא לא יין שירה על כל הכי, אלוקים זולתך. עכשיו, פה, לפני שאנחנו מסיימים את השיעור, לא את התורה, מאוד מתאים לספר על הדרך עבודה של תלמידי רב פנחס מקוריץ. הוא לימד אותם לשמור על מידת האמת. אצלו הוא היה קנאי למידת האמת במידה יוצאת מן הכלל. הוא אמר שאם אצל בני העולם, אצל סתם יהודים, היה השקר, היה חמור, כמו העבירות החמורות, אז משיח מזמן היה מגיע. סיפרו עליהם כשהם היו חוזרים מבחוץ, הביתה. היו שאלים אותם, בחוץ יורד גשם? אז הם היו אומרים, כשהיינו בחוץ ירד גשם. הם לא אמרו כן. אולי מתאים יפסיק. היה לו תלמיד שבמידה מסוימת ייתכן שאפילו באיזשהו אופן מילא את מקומו. זה לא ברור, ההיסטוריה הזאת, כי הוא השאיר גם בנים ונכדים, אולי בעיר אחרת, אני לא יודע. קוראו לו רבי רפאל מברשד. זה הכל באותו אזור שם. והוא קיבל ממנו ברכה שהוא יחיה עד ביאת משיח. וכשהוא היה זקן, זה היה פלא ביולוגי, הוא היה מאוד זקן, התחילו לצמוח לו השיניים חזרה. זה ממש, אני דיברתי עם רופא שיניים, שאלתי אותו, הוא שמע על דבר כזה פעם. כמו שאין דבר כזה בעולם. אבל לא ראינו, אינה ראיה. כן, אבל בכל אופן, זה מה שהיה. הוא התכונן לחיות עד ביאת המשיח. פשוטו. מה היה בסוף? איך הוא נפטר? העלילו על איזה יהודי, לא העלילו, זה לא היה עלילה, הוא באמת עשה. היה איזה יהודי שעשה איזה עבר, עבר על החוק, וזה היה דבר שהיה כרוך בו נשמע בית. ואמרו לו שאם רבי רפאל מברשד יגיד שהוא יודע שהוא לא עשה את זה, אז יצילו אותו מהעונש. ורבי רפאל אמר ככה, שאני יהיה, ואני לא הולך להגיד עליו, אז ירגו אותו בטוח. ללכת להגיד עליו, אני כל החיים לא שיקרתי, אני לא רוצה לשקר. אז אני מוותר על הברכה, וכבר הגיע מזמן הזמן שלי למות, אני אמות. ואז הם יחשבו שרק בגלל שאני, הנה, אני, כולם דיברו שאני הולך להעיד בבית משפט, אז מסתם ישחררו אותו, וכך היה בסוף. הוא נפטר באותו לילה, ואת ההוא הוציאו מחר לחופשי, כי מה אפשר לעשות? היה, הגויים ידעו שהוא לא משקר, רבי רפאל, הגויים ידעו שהוא לא משקר. הוא נפטר, נפטר, מה אפשר לעשות? אבל כדי לא לשקר, אפילו שזה היה שקר לכתחילה לגמרי, אבל כל כך שנה את השקר שהוא העדיף למות ולא לשקר. מסירות נפש. זה לא מסירות נפש, הוא לא התאבד. הוא ויתר על המתנה שנתנו לו, הוא מזמן היה צריך למות. להיכנס לתוך הראש של היהודי הזה קשה לנו, זה לא, לא דורשים מאיתנו נורמות כאלה, ברור שלא. אבל על כל פנים, עצם זה שמספרים סיפור על צדיק שהיה ומעוררים את הזכות שלו, זה נותן כוח לאנשים פשוטים בעבודה קטנה שלהם. אז שנדע שהיו כאלה שהסתובבו בכדור הארץ יהודים כאלה פעם. לא כל כך לפני הרבה שנים, 200 שנה בו. טוב. נשאר את זה פה. Thank you.